שלום לך. לבנה כיאה לשנה החדשה, אבל אני אמרתי, בטח את תבוא... כן, אמרתי, כן, גם לא, גם שח... כן, גם שחור זה חגיגי. אומרים ששחור זה מרזה.
האמת היא שאם
אני
בעניין שחור, אז כבר סיפור אישי, שאימא שלי גם בתור ילדה, גם היא לבשה שחור, גם הלבישה אותי שחור, למגינת ליבן של הדודות, ואז היא הסבירה גם לי ששחור זה צבע יפה. לא פחות מאשר כל הדברים הצבעוניים שהילדות האחרות לבשו.
יפה. אוקיי. עכשיו אני מבינה למה לא מעט פעמים את לובשת שחור, זה כנראה נשאר. בואי נתחיל איתך עם הדברים שנמצאים בעצם ברומו של עולמנו, חיינו. 25 שנים להסכמי אוסלו. זה בעצם טעות או סיכוי?
קודם כל זה היה סיכוי להגיע לשלום, ותמיד בכל סיכוי יש בצידו גם סיכונים. אני בזמן אמת חשבתי שהסכם אוסלו רעיונית, הצורך להגיע לשלום, ההבנה ששלום מחייב אותנו לחלק את הארץ, היה חלק מהתפיסה שלי.
היית אז בליכוד, נזכיר.
אני אז הייתי בכלל, לא הייתי בפוליטיקה.
לא היית בפוליטיקה.
אבל בגלל הסכמי אוסלו, נכנסתי לפוליטיקה במובן הזה. באתי ממקום שהאמין בזכות של העם היהודי על הארץ כולה. במקום הזה, בביתר, בתנועת החירות, ז'בוטינסקי דיבר על שוויון לכולם. הבנתי שכדי לשמור על ישראל יהודית ודמוקרטית, נצטרך להיפרד ולחלק את הארץ. חשבתי...
כבר אז?
כן. חשבתי, איבדתי גם אז עמדה, שהסכם אוסלו נחתם על ידי ממשלה שנבחרה באופן דמוקרטי ולכן צריך לכבד אותו. אבל חשבתי שהתקווה שפתאום נפלה על חבריי מהשמאל, מזרח תיכון חדש והכל סבבה, היא תקווה מוטעת. הייתי עורכת דין, אמרתי לא הייתי נותנת ללקוח שלי למכור דירה יד שנייה ולתת את המפתח בלי לקבל את הכסף. דחו את כל הסוגיות לסוף, זאת הייתה הטעות הגדולה של אוסלו בעיניי. לכן נכנסתי לפוליטיקה, להשמיע את הכל הזה ולנהל את המסע המותן הבא, כדי להגיע לסיום סכסוך בלי לדחות את הסוגיות. אבל... הדבר שהכי חשוב לי לומר היום, אם יש דבר שאני לא מקבלת, הסיפור שבו אלה שקראו למי שחתם על הסכמי השלום האלה, פושעי אוסלו, אלה שרוצים עכשיו שכל אחד בכל רעיון רדיו ובכל טלוויזיה ובכל במה, יבוא ויגיד, אבינו, טעינו, חתנו, הסכם אוסלו זה חטא ופשע, הם אלה, שיכולים מחר בבוקר לבטל את הסכמי אוסלו, והם לא יעשו את זה.
והם לא עושים את זה.
הם לא עושים את זה כי הם מסתמכים על הסכמי אוסלו. כי כשבנט מוכר את הסיפור, שאם נספח את השטחים, הפלסטינים לא יצביעו לכנסת, ובמקום רשימה משותפת של 13, תהיה רשימה משותפת של 50, הוא אומר, מה אתם רוצים? הם מצביעים לרשות הפלסטינית. איפה הוקמה הרשות הפלסטינית? באוסלו. כשאני מדברת על זה שקריסת הרשות הפלסטינית זה לא טוב לישראל, כי מחר בבוקר כל החינוך והרווחה
והבריאות
ייפול על כתפינו, נתניהו מסכים עם זה. זה אוסלו, רק אוסלו לא הושלם. ולכן אני מתנגדת לכל ניסיון לייצר דלגיטימציה עמוק בדיעבד להסכמי אוסלו, גם כשהתנגדתי להם בזמנו. הטיעון הבלתי נתפס, שבגלל הסכמי אוסלו יש אלפי הרוגים במדינת ישראל, הוא מכוער, הוא לא נכון, והדיון שצריך להתקיים הוא דיון מסוג אחר, וזה הדיון שאני מתכוונת לנהל, גם לקראת הבחירות.
מיד נגיע לזה.
לא על מה שהיה אוסלו, אלא מה שנכון למדינת ישראל לעשות.
מה שנכון למדינת ישראל, נכון להיום, שנראה כבר שהאפשרות לפחות להקים מדינה פלסטינית הולך ונמוג, וכנראה יצטרכו איזושהי אלטרנטיבה אחרת, אבל לפני כן אנחנו עדיין נשאר בהסכמי אוסלו, ואני רוצה לשאול אותך, יש עכשיו איזה טרנד בימים האחרונים שטוענים שהביקורת נגד נתניהו, על מעשיו, על השחיתויות, דומה להסתה שהייתה נגד רבין שהובילה לרצח. ואנחנו יודעים מה...
די לבכי ולנאי. כרגע מי שממשיך לקרוא, בוגדים, משתפי פעולה עם האויב, דואגים לפלסטינים, קמים בבוקר ורוצים לתת לאויב, זאת ממשלת ישראל, זה ראש הממשלה, הוא קורא כך, בוגדים, למתנגדיו הפוליטיים, הוא קרא לי במערכת הבחירות של 2015, סכנה למדינת ישראל אחרי שניהלתי איתו בחדר, מסע ומתן מדיני ודאגתי אני לאינטרסים של מדינת ישראל, אחרי שבצוק איתן הוא קרא לי לבוא לדבר עם האמריקאים כדי שנוכל לדאוג לביטחון מדינת ישראל. ראש ממשלה שמייצר אויבים מבית, שקורא להם בוגדים, שרת משפטים, שרומזת, ששופטי בית המשפט העליון שכחו מה זה ציונית, ציונות. רבותיי, מספיק עם הבכי והנאי. אני ראש אופוזיציה במדינת ישראל, יש לי ביקורת על ממשלת ישראל, אני חושבת שמה שחשוב לדורות הבאים זה להיפרד מהפלסטינים ולהיפרד מנתניהו בבחירות דמוקרטיות.
ההסתה שהייתה...
ואף אחד לא יגרום לי להוריד ראש, אף אחד.
ההסתה שהייתה אז ב-95, שאנחנו היום, אני לא חושבת שיש הרבה שיגידו חוץ אולי בימין, שהיא הובילה לרצח, האם את רואה סוג כזה שנייהו? יש לא, כזה דבר?
הרי זה אבסורד. אנחנו אלה ששומרים על הדמוקרטיה במדינת ישראל, מול מהלכים לא דמוקרטיים.
אתם זה האופוזיציה.
אנחנו אלה, האופוזיציה. אנחנו אלה שנגן על אותם אלה שנתניהו הופך לאויבים מבית, גם כשלא נעים. כמעט הרגו 3 ערבים בחוף הים במדינת ישראל.
רק במדינה... בשל היותם ערבים.
בשל היותם ערבים. בשל היותם ערבים ובמדינה נורמלית, ראש ממשלה צריך היה לקום ולומר, זה לא בסדר. כשראש ממשלה במדינת ישראל לא מסוגל להוציא את המילים האלה, כי משרת אותו בבחירות, שחלק מאזרחי מדינת ישראל, שהרוב היהודי יחשוב שהאויב הוא אויב מבית, שלא יטיפו לי מוסר, על ביקורת שלי, על ראש הממשלה. אנחנו אלה שומרים על הדמוקרטיה. ובמדינה דמוקרטית, ראש ממשלה מחליפים בבחירות. וכשאני אומרת שצריך להחליף את נתניהו, שלא יצעק
ויילל,
הם רוצים להפיל אותי. כאילו מדובר כאן באיזה הפיכה צבאית. נתניהו, אנחנו רוצים להחליף אותך, נעשה את זה בבחירות. נביא את מה שיש לנו להציע לעתידה של מדינת ישראל, ומספיק באמת עם הבכי והנאי הזה.
את חוששת שאנחנו נקבל סף במדינת ישראל? זה גם בעקבות דוד ביטן פה על הבמה הזאת אמר שרצח רבין לא היה רצח פוליטי.
טוב, באמת, קודם כל בוודאי שרצח רבין היה רצח על רקע פוליטי, נקודה, סימן קריאה, אי אפשר לשחזר את ההיסטוריה, צריך לדאוג שהעתיד יהיה טוב יותר, וכל אחד מהמנהיגים יש לו אחריות, לבקר כן, לדבר בוודאי, להציע אלטרנטיבה, לבקר דרך, כל אחד מאיתנו צריך לדאוג שדרך הביקורת שלו והדרך שבה הוא מתבטא, לא תהיה כזאת שקורית לאלימות. נקודה. זאת המשמעות של דמוקרטיה, זה מה שאנחנו עושים, ואני מצפה שאותו דבר ינהג גם ראש הממשלה ושריו.
את חוששת לחייך?
לא, ממש לא.
את תמשיכי לומר את דעתך בלי בוודאי. מורה ובלי מסוא פנים.
בוודאי. זאת אומרת, אם הייתי רוצה לחשוש, אז אני מספיק שאני אכנס עכשיו לפייסבוק או לטוויטר שלי, אם תראו את סוג הכללות, השנאה, האלימות שמשתוללת שם, זה בוודאי בלתי נסבל ובלתי נתפס, מצער מאוד, אבל לא, אני לא חוששת לחיי, ואני חלק, האנרגיות שיש לי גם היום על הבמה, אמרת שהיה קשה לבוא, אבל כן. כראש אופוזיציה, מה שנכון, אבל כראש אופוזיציה יש לי את כל הדרייב והאנרגיות כן. להמשיך ולומר את מה שאני מאמינה בו.
וכשאת רואה את התגובות הקשות, יש לומר, כנגד כל מי שמעז לעלות טיעון נגד ראש הממשלה, מאחלים לו למות בייסורים קשים, האם את חושבת שזה מתוזמר נגדך בצורה מכוונת, אם זה מאנשי ראש הממשלה או מטעמו?
חלק הסתבר לי אפילו בדיעבד עובדתית. הרי זה לא התחיל עכשיו. ראינו את זה במערכות בחירות קודמות. היה פרסום לאחר שנים של כל העלויות והתשלומים שנתניהו שילם על מנת שזה מה שיעשו לי מאחר והייתי ראש בראש מולו להזכירכם. ואת יודעת מה הצעד היותר מחוייך שאפשר להסתכל על זה.
והוא? אני לא רואה שום
שאני
דבר...
יודעת לו, ככל שאני יודעת שנתניהו מפעיל יותר מה שנקרא בוטים וגורמים ברשתות החברתיות...
טרולים למיניהם.
טרולים כדי לתקוף אותי, ככה אני מבינה שהוא מבין שמה שאני אומרת, שמה שאנחנו אומרים, אולי מסכן אותו פוליטית, כמובן.
אם נמשיך לראש הממשלה שאמרת שהוא לא גינה את הרצח, הוא גם לדעתי, תקני אותי אם אני טועה, ואני מקווה שאני לא טועה, הוא גם לא גינה את המעשים של יועצו לתקשורת זרה, קיז שלקח עכשיו חופשה, ואם כן, זה היה בשפה מאוד רפה.
לא וזה... היה, לא היה, אני לא חושבת שהיה, אני לא שמעתי שום דבר כזה, דרך אגב, אני הגעתי
זה כבר עבריין המין השני. עבריין אני לא יכולה לקרוא לקיז, לא, כי אבל, עוד, אבל, לא, אבל, עוד
אבל,
לא...
אבל איך את מצפה לגינוי, שאנחנו מדברים על ראש ממשלה, שכשאנשים מגונים בלשכתו, גילו עבירות מין בלשכה ודיווחו על זה, הם שילמו על זה בכיסם.
בכיסם ובתפקידם.
בכיסם ובתפקידם. אז הציפייה, אני אענה גם לזה. אז הציפייה שלי מראש הממשלה, בכל מה שקשור למוסר... להתנהלות נאותה, לאיזה דבר פנימי שאומר אליך, it's not done על עצמך ועל עוזריך, לא קיים. אני חושבת שזאת עוד סיבה, שהוא לא צריך להמשיך להיות ראש ממשלה.
ובאמת שואלים אותך, וברושים בתוך מחנה הציוני?
בוא נדבר על זה באמת. גם אני, גם אבי גבאי, כל ראשי המחנה הציוני התייצבו, גינו עד כדי כך, שהיום יש תביעה דיבה נגד ראש המחנה הציוני בגלל שהוא גינה, בגלל שהוא אמר את הדברים כפי שצריך לומר, וההבדל בין ברושי לבין מישהו שעובד אצל ראש הממשלה, שנבחר ציבור, אנחנו לא יכולים לפטר, אני מעריכה ומניחה ומקווה שהוא לא ייבחר בבחירות הבאות. אבל ראש ממשלה, כדי להעיף מלשכתו את המטריד הסדרתי, המטרידן הסדרתי הזה, כל מה שהוא צריך זה רק להגיד לו לך.
פשוט לך.
לכל. אבל
בואו נעבור, גברתי, בואי, אם לא בסוף לא ישאלת, גברתי, בואי, אנחנו רוצים להמשיך.
אני רואה שמשהו מכעיס אותך, אני רק לא שומעת מה את אומרת, אז אם ייתנו לך אחר כך לשאול שאלה, לי אין בעיה.
אוקיי. סוגיית המפכ"ל. השר לביטחון פנים גלעד ארדן החליט, הודיע שהוא לא מעריך את כהונתו של המפכ"ל אלשיך. זה שהם רצו אותו, התחננו בפניו שיעזוב את השב"כ, כי הוא היה במסלול ישיר להיות ראש השב"כ, התחננו בפניו, ומרגע שהוא לא עשה את מה שהם רוצים, העיפו אותו. איך אנחנו יכולים להבטיח שמי שיבוא אחריו לא יהיה עליו החשש הזה שהוא יפחד לעשות איזשהו צעד מחשש שגם הוא יעוף?
תראי, קודם כל יש לי עמדה שמלווה אותי בכל החיים הציבוריים. בכל מה שקשור לגורמי אכיפת החוק והמשפט, יש לי אמון מלא בהם. עד שמוכח אחרת, אם מוכח אחרת. וכך גם עשיתי, אם את זוכרת, כשמונה המפכ"ל הנוכחי, שבעצם העיפו אותו עכשיו, ואמרו, הוא מטעם, הוא מביבי, הוא ככה.
אדוני, לא נרשה לך להפריע. אתה באת לשמוע, אתה לא באת להשמיע. אני מבקשת להיות בשקט. נקודה. לא אי אפשר. לא אי אפשר. בבקשה.
וכשנבחר המפכ"ל הנוכחי... בריא למיקרופון. כשנבחר המפכ"ל הנוכחי ודיברו על זה שהוא מטעם נתניהו והוא יהיה עושה דברו, אני לא קמתי ולא אמרתי שום דבר נגדו. אמרתי, יש כאן אדם שנבחר למלא תפקיד ציבורי ממלכתי נגדו. חשוב באופן דרמטי, אני לא מעבירה את זה למגרש הפוליטי, למרות כל החשדות שהיו אז. והיום, אחרי 3 שנים, כשהוא נשלח הביתה, כשברור שראש הממשלה לא רצה אותו יום נוסף בתפקיד, ולא שאני מנחשת, ראש ממשלה בישראל, שתקף בקולו את מפכ"ל משטרת ישראל, במהלך כל התקופה הזאת, שאסור לו לעסוק לא בהערכת הכהונה ולא במינוי של מישהו חדש, הוא ראש ממשלה משחית. כי היום יודע כל שר וכל פקיד בכיר במדינת ישראל בדיוק מה הציפיות של ראש הממשלה ממנו. את זה כבר נתניהו הבהיר. זה ההפך מהממלכתיות, זה ההפך ממה שמצופה מראש ממשלה, ולצערי הרב, המחיר, זה פחות מעניין אותי, המחיר האישי שמשלם המפכ"ל, יותר מעניין אותי המחיר בעוד הערכת הסיפור הבלתי נגמר הזה של החקירות. אני רוצה להגיע לבחירות שכבר ברור, גלוי וידוע, למה התממשו, אם התממשו, מה יש על השולחן, ומה הכריע גם היועץ המשפטי לממשלה.
אז את מצטרפת לביקורת נגד היועץ המשפטי לממשלה, שאת החקירות יתר על המידה, ושהוא חייב לתת את התשובה שלו ולהניח אותה על השולחן, ויפה שעה אחת קודם?
תפיסתי הממלכתית היא שיועץ משפטי לממשלה לא צריך לקבוע את החלטותיו לפי גודל ההפגנה שנמצאת ליד ביתו, משמאל או מימין. לכן לא הצטרפתי להפגנות שהיו הפגנות בפתח תקווה נגד יועץ משפטי לממשלה. ואחרי שאמרתי את זה, אני מנצלת את ההזדמנות עכשיו לומר, תסיימו כבר את התהליך הזה. שימו דברים אחרים בצד. בואו נגיע לבחירות כשאנחנו יודעים מה באמת קרה שם בלשכת ראש הממשלה, על ידי ראש הממשלה, על ידי מקורביו, בכל הנושאים הרגישים האלה. שחיתות זה לא דבר שאפשר לעצום עליו עין, לעבור הלאה ולהגיד מתי שהוא נדע. אני רוצה שהדברים האלה יהיו ברורים לפני הבחירות. אני מקווה שכך יהיה, ואני מקווה שבאמת תחנות הצדק לא יתחנו לאט, אלא יאללה, מהר.
יחד עם זאת, האם פנית אליו, אם זה בכתב או בעל פה ליועמ"ש, את מתכוונת לעשות את זה? מתכוונת כראש אופוזיציה, האם את מתכוונת לפנות אליו בכתב או בעל פה ולהגיד לו את מה שאת אמרת פה?
קודם כל, אני מניחה שהדברים יישמעו היום.
אוקיי.
אבל אני חוזרת ואומרת, ההחלטה שלו צריכה להיות החלטה נקייה, החלטה שבה גורמי אכיפת החוק לא שוקלים שום שיקול פוליטי. אבל מהירות בעבודה זה דבר שנדרש היום, כי עם ישראל צריך להגיע לבחירות כשהוא יודע בדיוק מה קרה ומה עומד נגד ראש הממשלה שלו.
אוקיי, ועכשיו יחד עם זאת אנחנו יודעים שהמשטרה המליצה להגיש כתב אישום נגד שוחד, הפרת אמונים וקבלת דבר במרמה. נגד אשתו כבר יש כתב אישום אחד שהוגש. ולמרות כל זאת, אנחנו רואים שבסקרים הוא נוסק ואתם מתרסקים. כלומר, כל האופוזיציה, זה לא רק אתם, גם יש עתיד, כל האחרים, כלומר, כלום.
קודם כל, זה דבר שנורא מצער אותי. זה מצער אותי, דרך אגב, לא רק בבחירות לראשות הממשלה. זה מצער אותי גם מבחינת בחירות לרשויות מקומיות, שאני רואה מתמודדים, שגם כבר הורשעו.
ישבו בכלא וחוזרים?
ויש מצב שבו באמת יבחרו שוב. אני חושבת שהציבור אולי לא מספיק מבין עד כמה השחיתות פוגעת בו. עד כמה שלטון מקורבי מונע מכל אחד מהילדים שלכם והנכדים שלכם, מחר בבוקר להצליח, להתפתח, להגיע למקומות שבהם באמת אפשר להשפיע, כי מישהו אחר יהיה שם במקומו. עד כמה קבלת החלטות שעוסקות בי, במשפחה שלי ובמקורבים שלי, זה לקחת מהכיס שלכם ולא להחזיר את זה לכם ולמשפחות שלכם בחינוך, בריאות ורווחה. זה לתת למקורבים פוליטיים בסדרי עדיפויות, וזה לתת למקורבים אישיים.
אבל איך את מסבירה שלמרות זאת הוא עולה בסקרים?
עכשיו, החלק שמצייר אותי, זה קודם כל שבאמת אין לזה משקל מספיק, ושנתניהו הצליח, לצערי, לתת בקרב חלק מהציבור, את האווירה של, אז מה? כאילו שטויות. אז קיבלתי ממיליונרים, חייתי על חשבון אחרים, אז מה? אין כזה דבר, אז מה? ועדיין החלק שכן אני רוצה לציין אותו, אומרים כולם, אבל הציבור, אבל העם, זה לא נכון. גם בחירות 2015, נתניהו ניצח במובן הזה שהוא ראש ממשלה, אבל הוא לא לקח אף כל אחד מהמרכז שמאל.
כן, אבל עכשיו הוא כן לוקח.
הוא שתה את בנט, וכשהוא אומר אני אקבל 40 מנדטים, הראשונים שצועקים זה בנט ואלה שנמצאים ימינה מנתניהו, כי זה המקום שממנו הוא
אבל
לוקח.
אבל עדיין יש תחושה, גם לפי הסקרים, שהעם זז ימינה.
אבל כן. אני אגיד לך מה הבעיה
אוקיי,
אצלנו.
תגידי לי.
אני גם אדבר על המחנה שלנו. המחנה שלנו, וראינו את ההתחלה של זה ב-2015, הרצוג ואני יצרנו את המחנה הציוני. אמרנו, נעשה חיבור, ניתן תקווה, ניתן לציבור איזה ביטחון בהצבעה, ובאמת, אנשים התמלאו תקווה, והגענו ל-24 מנדטים. אבל כשביבי שתה את בנט, את כל המנדטים שלו, כשבנט עמד על בכיכר רבין
וניגן
על הגיטרה, ירושלים של זהב, וכל המנדטים זלגו לנתניהו, אצלנו הבוחרים, היה להם סדר עדיפות אחר. הם לא אוהבים את חלק מאלה שנמצאים ברשימה שלנו, והם חושבים שאולי ניתן, למשל, כחלון, שמחזיק היום את הממשלה, 4-5 מנדטים שלו, זה מנדטים של מצביעי מרכז שמאל, והקול שלהם מתחזק היום ממשלה שהם חושבים שזאת ממשלה איומה ונוראית. ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת באמת לומר עוד משהו. כאן יש אחריות גם למצביעים וגם למנהיגים. אני הייתי צריכה לעשות בחירה לפני חודש, חודש וחצי. האם אני הולכת לבד, ועל פי הסקרים יכולתי לקבל מספר מנדטים מספיק בשביל שאני אוכל אחר כך לקבל איזה תפקיד שאני רוצה בממשלה הבאה. אבל הרעיון להיות בפוליטיקה הוא גם לייצג דרך וגם לייצר את ההזדמנות כדי להחליף את הדרך הרעה של הממשלה הזאת. ולכן בחרתי לקחת את רשות האופוזיציה ולהתחייב ולחבור להישאר במסגרת המחנה הציוני. ואני קוראת לכל ראש מפלגה, לכל מנהיג, כאלה שכבר נמצאים על המגרש, כאלה שיושבים על הגדר, כאלה שרוצים להיכנס, מי שרוצה לבוא לפוליטיקה העלן, תבוא קודם כל אם יש לך דרך, תצטרף לדרך שלנו, ותייצר עוד חיבור שיוכל להחליף את הממשלה, ולא עוד פילוג, לא עוד מפלגה, לא עוד פיצול קולות, כי זה יהיה נורא והיום אם בסוף יסתבר שמאות אלפי קולות, של אזרחים שרצו לראות שינוי, הלכו לפח בגלל פיצול במחנה שלנו.
כלומר, את אומרת, כל אותן מפלגות אווירה, או כל מפלגות שמבטיחות כל משהו, אם זה גנץ, אם זה גבי אשכנזי, אם זה אורלי לוי,
זאת כולה... קריאה שלי לכל מי ששותף לדרך שלנו. את מי היית הכי רוצה
לראות?
כל מי ששותף לדרך שלנו, כל מי שבא, כי הוא אומר, יש כאן רגע חשוב למדינת ישראל, צריך להחליף את הממשלה הזאת, אז בוא תצטרפו לגוף שיכול להחליף את הממשלה הזאת, ולא לעוד פיצול ועוד קולות, שמצד אחד יהיה גוש גדול, כי נתניהו לוקח תמיד מהמפלגות הקטנות, ואצלנו יהיו פיצולים, זה יהיה...
אבל עם כל זה, אולי רק יש אותנו, כי הוא מדשדש, אז אולי תצליחו, אולי כזה גנץ, אולי... אשכנזי, כולם מחכים לאיזה משהו שיקרה. למה זה קורה אצלכם במחנה? למה אפילו בתוך המחנה הציוני לא יודעים להתייצב מסביבו של אבי גבאי? תראי מה קורה בליכוד. בליכוד יש חשדות אינסופיים נגד ראש הממשלה, והם מצופפים שורות, מצופפים אנשים כדי לתת לו את הגב. אצלכם הסכינים נשלפו עוד לפני שהוא...
קודם כל, בואי, תראי.
לא את.
לא, זהו, זה לא אצלכם, אז איזה מפלגת העבודה יש לה מין נטיות היסטוריות כאלה?
אפשר גם למתוח עלייך ביקורת שלא מיהרת, לא ישר התייצבת, עדיין בדקת האופציות שלו, ורק...
לא, סליחה.
אבי גבאי...
היו לי תנאים מאוד ברורים, ואני גם אמרתי אותם בפומבי. אני בכל נקודת זמן, מה שאני אומרת בחדר אומרת גם בחוץ.
כן.
אני רציתי לדעת שאנחנו באמת באותה דרך, ואני רציתי לדעת שאנחנו נוכל באמת לייצג את הדרך הזאת ולייצר את החיבור הזה. וזה נכון שהרצוג באמת, באווירתו לסוכנות, הביא אותנו להחלטה כן. יותר מהר ממה שאולי יכולנו לקבל. ודווקא בידיעה שהיו לי את כל האופציות האלה, בחרתי את הבחירה שהיא אולי פחות נוחה ברמה האישית. דרך אגב, גם הבחירה של גבאי יכול להיות שהייתה פחות נוחה לו ברמה האישית. אבל שנינו קיבלנו את ההחלטה שיש כאן דבר שצריך לעשות.
הוא יכול להיות ראש ממשלה, אבי גבאי?
כן, ואני מאמינה בצוות. אני מאמינה שמה שצריך לקרוא עכשיו, שזה החלק החשוב, ולכן חזרתי גם לסיפור של 2015. אף אחד מאיתנו לא מושלם. אף אחד, אני גם לא מושלמת. יש לי ניסיון בתחומים המדיניים, ביטחוניים, הייתי שם, קיבלתי החלטות, ועדיין, לבד, זה בעיה, לא בגלל התחושה שלי, בוודאי שאני יכולה לעשות את זה, אבל הציבור רוצה לדעת שיש לו ביטחון בהצבעה. ואם יהיה כאן צוות שכל אחד מאיתנו שם את האגו בצד, ושהרכב שלו ייקבע על בסיס שני תנאים, האחד, מי שיכול, קודם כל מי ששותף לדרך, מי שלא שותף לדרך, דרך בעיניי זה קריטי, והדבר השני, החיבור אלינו מייצר מצב של יותר קולות לנו ולמחנה. Okay. אלה שני התנאים, אני הוכחתי שעשיתי את זה, זאת הציפייה שלי מכולם, ואני בואי. מאמינה שזה התפקיד של כל יור
בואי
מפלגה.
בואי נדבר קצת על הפלסטינים. אנחנו רואים שהמצב שאנחנו נמצאים בו הוא מצב של לא לבלוע ולא להקיא. בשנת 95, אחרי שנחתמו הסכמי אוסלו, יצחק רבין אמר שבחזון שלו, הוא רואה מדינה ירדנית ריבונית, מדינת ישראל שאינה חוזרת לקווי 67 ריבונית, מדינה ישות פלסטינית שהיא פחות ממדינה, שכולם, אני אצטט במדויק, יוצרים מסגרת לחיים משותפים. יש היום בזמן האחרון דיבורים על קונפדרציה או פדרציה. האם את תומכת בסופו של דבר בדבר כזה?
אני אתמוך בכל דבר ששומר על מדינת ישראל, מדינה יהודית, דמוקרטית ובטוחה בארץ ישראל, גם אם לא על כולה, נקודה. אני לא קמה בבוקר וחושבת מה יהיה לפלסטינים. החזון שלי זה לא שתי מדינות לשני עמים, החזון שלי עוסק בנו. הווייז הלאומי שלי, כשאני קמה בבוקר, ה-GPS, אני כותבת מדינה יהודית, דמוקרטית ובטוחה בארץ ישראל. אני רוצה לעצור בתחנה, בדרך, להיפרד, להוריד מהאוטובוס הזה את הפלסטינים. עדיף להגיע להסכם. למה עדיף להגיע להסכם? כי גם הפלסטינים יודעים שלא תהיה חזרה מלאה לקווי 67, כי הם הסכימו כבר למדינה מפורזת, כי ברור שזה יהיה סיום סכסוך, כי ברור שלא תהיה זכות שיבה, לפחות מבחינתנו, ואפשר היום גם לקבל תמיכה אמריקאית בעניין הזה. יש בעיה עם הפרטנר. פקק בדרך, רבותיי. אנחנו לא צריכים לשנות את החזון שלנו. אז אנחנו או מחכים קצת, או עושים תהליכים, העיקר שהם הולכים לאותו כיוון. רק מה שחשוב לי לומר, שהממשלה הזאת,
קונפדרציה לא?
ב-GPS שלה, ב-GPS שלה, רק שנייה, ב-GPS שלה, שמה את המילים ארץ ישראל השלמה, זה בעל מחיר על חשבון מדינה יהודית ודמוקרטית, זה יוביל לרוב ערבי, זה יוביל להתנגשות בין יהודית לדמוקרטית, ולכן גם הם עוצרים בתחנה בדרך, וזו התחנה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. אני רוצה להיפרד אני רוצה להיפרד מהפלסטינים, הם רוצים להיפרד מהדמוקרטיה. וכל ההליכים
שאנחנו, זה הימין.
הממשלה הזאת, ממשלת ישראל, כל התהליכים שאנחנו רואים הם תהליכים נגד בית המשפט העליון, נגד יועצים משפטיים, נגד כל המערכות הבסיסיות של הדמוקרטיה בישראל. עכשיו, כל המילים האלה זה מילים שהתוכן שלהם יקבע את עמדתי. אם הוא מאפשר לי לסיים סכסוך, לשמור על ישראל יהודית ודמוקרטית, אני אהיה בעד. אם לא, אני אהיה נגד, אבל לצערי מה שקורה, כל המילים האלה, את יודעת כמה פעמים אני כבר בדקתי אותם, הרי אני אין יום שאני לא חושבת על איך אנחנו מסיימים את זה. אז צריך לזה, כשמכניסים קונפדרציה עם ירדן, הירדנים נגד. עכשיו, יש לנו איזו נטייה לאומית להיזכר באיחור לא אלגנטי, בכל מיני תוכניות שאך, אם רק היינו מקבלים אותם אז, שמעון פרס, זכרו לברכה, כל פעם שהייתי מזכירה את המילה לונדון, הוא היה אומר, אך, תוכנית לונדון, שזה היה לתת לירדנים ושמיר להתנגד.
ואריק שרון עם האופציה הירדנית, יש בלי סוף.
כל הדברים האלה, אז בואו נראה.
זה לא שיעור היסטוריה עכשיו.
ולכן, נכון, בדיוק. ולכן צריך להיות ריאליים. ומה שהייתי רוצה שיקרה עכשיו, שנתניהו נוסע לניו יורק עוד שבועיים,
לעצרת האום, לעצרת השנתית של האום.
את גם נוסעת. גם אני נוסעת לשם, גם לי יהיו פגישות, אבל אני מקווה ש נתניהו יישב עם נשיא ארצות הברית ויבהיר לו פעם אחת ולתמיד שקריסת הרשות הפלסטינית זה לא אינטרס ישראלי.
זה עלייה של החמאס.
זה עלייה של החמאס, שהיפרדות מהפלסטינים זה אינטרס שלנו, שיסגור איתו את הדברים שהם באמת אינטרס פלסטיני, אינטרס ישראלי ולא אינטרס פלסטיני בהכרח, ואני מאוד מקווה שטראמפ גם יבין. שלעזור למדינת ישראל זה באמת לקבל את האינטרסים הביטחוניים okay. של מדינת ישראל, אבל לא לקבל את המגבלות הפוליטיות של נתניהו. לא יהיה הסכם על פי מצע הבית היהודי, נקודה.
אנחנו,
וגם את זה צריך להבין.
אנחנו תכף נשאף לסיום, אבל את כל הדברים האלה יכולת להגיד לראש הממשלה בפגישה החודשית, הראשונה שהייתה לכם שלשום מאז שנבחרת לראשת
כן,
האופוזיציה.
אבל,
אגב, איך היה? בבית או במשרד?
במשרד.
שרה הייתה? מי עוד היה?
היה המזכיר הצבאי. היה המזכיר הצבאי.
סתם, נו קצת הומור, בחייכם. שנה חדשה. אוקיי.
היה המזכיר הצבאי. אבל את יודעת, הרי יש לי מאות שעות עם נתניהו, ולנתניהו יש מאות שעות איתי. הוא יודע בדיוק מה עמדותיי.
כן.
יותר מזה. נתניהו הלך עם העמדות האלה, עד מבצע צוק איתן ב-2000.
אבל זאת לא השאלה שלי. השאלה שלי הייתה, האם את מה שאת אמרת לנו כאן, שלקראת הפגישה שלו בניו יורק, בשולי עצרת האומות המאוחדות, את אמרת לו, תגיד לטראמפ מה שסיפרת לנו עכשיו, שיש לנו אינטרס להמשיך עם אבו מאזן, כי אחרת החמאס יעלה.
בפגישה עם נתניהו, את יודעת מה האבסורד?
כן.
האבסורד הוא שנתניהו עושה הפוך בעצמו. כי נתניהו זה שמדבר עם החמאס, מנסה לשלם לחמאס כדי להגיע להפסקת
היא לא עונה לי.
האבסורד הוא שנתניהו עצמו זקוק עכשיו לאבו מאזן כדי להעביר כסף לחמאס, ומה שצריך להיות עכשיו, מתוך ההבנה גם של נתניהו שהבחירה היא בין אבו מאזן לחמאס, חברים, במזרח התיכון
תמיד הבחירות. אבל אמרת את זה לביבי בפגישה שלכם?
אני את כל הדברים שאמרתי או לא.
מה שקורה בפגישה היא לא. ככה זה.
אז אני חשבתי שתביני את זה תוך כדי זה.
אני לא מבינה כלום. אני שואלת, מקבלת תשובות.
אבל נתניהו בהחלט יודע את עמדתי, כולל זה שיש עכשיו צורך למדינת ישראל, לפני שהיא הופכת את עזה לחמאסטן ברשות, להחזיר את אבו מאזן לתמונה, ואת יודעת מה, במסגרת עוד עצה שלא אמרתי לו דווקא בחדר?
כן.
מאחר ונתניהו יודע שהוא צריך את אבו מאזן כדי לעשות שקט בעזה לטובת אזרחי הדרום, ובמקום להפוך את עזה לחמאסטן, יכול להיות שכדאי גם שיפגש עם אבו מאזן בנסיעה הזאת לניו יורק.
עצה לא רעה. לגבי החמאס, האם את בעד לא החזרת גופות הנעדרים וגופות ואזרחי ישראל החיים שנמצאים שם?
במהלך כל השנים התנגדתי לחזק את החמאס. אני פעלתי כדי שכל העולם כולו יקבל החלטה שהחמאס לא לגיטימי אם הוא לא מכיר בישראל, לא מתנער מאלימות ומטרור ולא מכיר בהסכמי אוסלו. אני בעד לחזק את המתונים ולפגוע בקיצונים הדתיים, האיסלאמיסטים, הטרוריסטים כמו החמאס. זאת האסטרטגיה שלנו, היא גם וגם, היא נגד חמאס, בעד המתונים, בריתות עם המתונים, נתניהו פועל הפוך. ולכן כשאת שואלת אותי אם אני בעד הסדרה, זה כאילו תשאלי אותי אם אני בעד ארמון. מה היסודות שלו? האם אני צריכה לשלם למאפיה כדי לגור שם?
אוקיי,
זה
הבנתי.
זה אמירה כללית. ולכן האסטרטגיה שלי היא נגד חמאס, לעשות הסכם עם העולם, להחזיר את אבו מאזן לשם, זה היה אפשרי. הייתה החלטת מועצת ביטחון ב-2014, נתניהו ברח ממנה, כי הוא העדיף לדבר עם חמאס, ולא להיכנס למסע ומתן על הסדר קבע עם אבו מאזן.
יש לך משהו טוב להגיד על נתניהו? לא, באמת, את מכירה אותו המון שנים. אמרת, יש לנו מאות שעות של פגישות. את היית שרה בממשלתו, היית שרת חוץ בממשלתו, הוא הפקיד אותך על המסע ומתן המדיני עם הפלסטינים. יש לך, ועכשיו, בסך הכל הכלכלה פורחת, המצב הביטחוני יחסית רגוע ושקט, אין, תודה לאל, טפו טפו טפו, אין פיגוע, יש משהו טוב להגיד עליו?
אני חושבת שבדברים המרכזיים, הגדולים, שיקבעו את העתיד של הילדים שלי ושל הנכדים שלי כאן, ולא רק שלי, אלא של כולכם, נתניהו פועל בצורה שמנוגדת לתמציתה של הציונות, שתעמיד אותנו בעתיד בפני
משהו אחרא. טוב.
אין לי שום עניין לחלק שבחים או דברים טובים למי שהולך להעמיד את הילדים והנכדים שלנו בפני בחירה בין מדינת הלכה יהודית וסכסוך דמים נמשך לבין מדינה עם רוב ערבים. לא זה ולא זה היה הציונות, ונתניהו, אני גם אבקש שיצביע בכנסת על מגילת העצמאות ויסביר לעם ישראל למה הוא מצביע נגד מגילת העצמאות.
זאת הייתה שאלתי, זו עומדת להיות שאלתי האחרונה. את הודעת, או לפחות אמרת לי, שאת מתכוונת להביא את מגילת העצמאות כחוק עם פתיחת כנס החורף של הכנסת. זה כבר מוכן כהצעת חוק?
בוודאי.
ואת תניחי אותה על שולחן הכנסת, ואת אומרת, בוא נראה את ראש הממשלה מצביע נגד.
בוודאי. אני גם, לך אני יודעת שהוא יצביע נגד. הרי אני לא מאשימה סתם. כי היו הצעות חוק, גם שלי וגם של בני בגין, שאמרנו את המובן מאליו, שייחד את כל התנועות הציוניות, ביום אחד, גם הרוויזיוניסטים, גם הסוציאליסטים, גם הקומוניסטים וגם החרדים, חתמו על זה שמדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי, עם שוויון זכויות לאזרחים החיים בה.
אין את המילה דמוקרטית, אגב.
יש בה שוויון זכויות מלא, ללא הבדלי דת, גזע ומין. ואת שני המשפטים האלה כתבנו בהצעת חוק, גם בני בגין וגם אני. את יודעת מי הצביע נגד? שני מרכיבים בכנסת. הרשימה המשותפת, שהתנגדו ליהודית, וממשלת ישראל, שהתנגדה לשוויון. זה המצב שבו אנחנו נמצאים. אז אני מצטערת, אין לי מקום עכשיו לאיזושהי רבע מחמאה על משהו אחר. זה הקרב העיקרי שאותו אני מנהלת, לחזור למגילת העצמאות. וזה, על זה היה החלק שחיבר את כל החלקים של החברה הישראלית אז, של החברה היהודית אז. ואז מנחם בגין אז, להזכירך, אחרי אלטלנה אמר לא למלחמת אחים. ואנחנו עכשיו ננהל קרב פוליטי נגד ראש ממשלה שפועל לפצל, לקרוע ולשסות איש באחיו.
ציפי לבני. הם כבר אמרו.
שתהיה חתימה טובה ושנה טובה לכולם.
תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. היה מרתק. תודה רבה. תודה. תודה, ציפי.
יכולים מחר בבוקר לבטל את הסכמי אוסלו, והם לא יעשו את זה.
והם לא עושים את זה.
הם לא עושים את זה כי הם מסתמכים על הסכמי אוסלו.
כי כשבנט מוכר את הסיפור שאם נספח את השטחים הפלסטינים לא יצביעו לו אלא מה שנכון למדינה,
מה שנכון למדינה
ברשתות החברתיות כדי טרולים כדי לתקוף אותי, ככה אני מבינה שהוא מבין שמה שאני אומרת, שמה שאנחנו אומרים אולי מסכן אותו פוליטית כמובן.
אם אני לא טועה, הוא גם לא גינה את המעשים של יועצו לתקשורת זרה, כיס שלקח עכשיו חופשה, ואם כן זה היה בשפה מאוד רפה.
לא היה, לא היה, אני לא חושבת שהיה, אני לא שמעתי שום דבר כזה. דרך אגב, אני אגיד
כבר עבריין המין השני, עבריין אני לא יכולה לקרוא לכיסי, עוד לא...
אבל איך את מצפה לגינוי, שאנחנו מדברים על ראש ממשלה, שכשאנשים מוגנים בלשכתו, גילו עבירות מין בלשכה,
הוא ראש ממשלה משחית, כי היום יודע כל שר וכל פרקליט בכיר במדינת ישראל בדיוק מה הציפיות של ראש הממשלה ממנו. את זה